מצב בין הדבקים. טוב, שבוע טוב, אנחנו חוזרים לפרק שלישי בנתיב התורה. המהר"ל הביא את הגמרא, אנחנו בדף י"ג בעמודה השמאלית מפרק חלק. דרש רבי יהודה ברבי סימון, כל המשחיר פניו הדברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיבו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. אמר רבי תנחום בחנילאי, כל המרעיב עצמו על התורה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר בתהילים, נירביון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. אם כן, המהר"ל ממשיך לברר את העניין הזה שיש להעמיד במרכז של חיי האדם חיי הרוח, ומתוך שהאדם מעמיד במרכז החיים שלו את חיי הרוח, יתר הדברים תופסים מקום משני. לא שהאדם יחפש נזירות, אלא שמכיוון שהוא שם במרכזיות החיים שלו את העניין הנשמתי, רוחני, אלוקי, מתוך זה ענייני הגוף והחומר הופכים להיות משניים, ובסופו של דבר הם גם ישרתו את ענייני הרוח. חשבון מאוד מיוחד. כפי שהסברנו, בעולם יש שלוש שיטות, כדאי להדעת את הדברים. שיטה ראשונה, שיש להתעלם מענייני הנשמה ויש להתמסר לענייני הגוף בלבד. שיטה שנייה, שאי אפשר להתמסר לענייני הנשמה כל עוד הגוף יעמוד על צרכיו, לכן צריך לדכא את ענייני הגוף. שתי השיטות האלה פסולות. הדברים האלה מאוד מתבררים בשיטת הרמב״ם. ונשאר הדבר השלישי, שהאדם מושך את חייו כלפי מעלה, וזה עניין התורה, למשוך את החיים כלפי מעלה, זאת תורת האדם, ומתוך שאדם מושך את החיים שלו כלפי מעלה, ממילא הוא קונה עדינות והוא קונה אצילות, וצורכי הגוף הופכים להיות משניים, לא שהם נעלמים, אלא הם עומדים על המקום הראוי והדרוש להם. עכשיו הוא מסביר את הגמרא. וביאור דבר זה גם כן, כי העולם הזה עולם גשמי, ואין עיקר בעולם הזה השכל, שהוא בלתי גשמי. זה המצב הטבעי, מה שכאן המהר"ל מתאר, זה המצב הטבעי. ככה קורה באופן טבעי. כיוון שאנחנו נמצאים בעולם גשמי, כן? אז מתוך זה ברור שהשכל, שהוא דק ועדין ורוחני, הוא לא תופס למקום המרכזי. ואם האדם משחיר עצמו על דברי תורה, או מרעיב עצמו על דברי תורה, ודבר זה הוא הדבקות הגמור בתורה וסילוק הגשמי, ומפני כך הקדוש ברוך הוא מביא זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. אם כן, כיוון שזה המצב, אז האדם חייב לעשות כאן עבודה מאומצת, להידבק בעניינים רוחניים. כלומר, הדבקות בעניינים רוחניים בעולם הזה, זה לא דבר טבעי. כי אנחנו נמצאים בעולם גשמי. זה מה שדורש מן האדם עמל. כן? בפיזיקה הדבר הזה בא לידי ביטוי בכוח המשיכה. כוח המשיכה מושך את האדם כלפי מטה. ואם האדם רוצה להתרומם, אז הוא חייב להיעבד בכוח המשיכה. אז האדם לאט לאט ימצא שיטות. איך מתרוממים, איך מתעלים. וזה אותו דבר גם באופן רוחני. ולכן התורה מיד מעמידה במרכז החיים של האדם העבודה הרוחנית. פרק ראשון בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלתך בדרך, שומך, פקומך, שרתם לא תל ידיך, והיו תפות בעיניך. בקיצור, זה העבודה שלך. ועל ידי שהאדם קונה את המדרגה הזאת כבר בעולם הזה, המדרגה הזאת תלווה אותו לעולם שכולו טוב. ממילא הוא ישייך כבר בעולם הזה למדרגה הזאת, לכן אין לו שום קושי להתעלות מדרגה אחר מדרגה גם בעולם שהוא בלתי גשמי, הנקרא עולם הבא. ושני דברים זכרו כאן, ורבותינו הזכירו כאן שני מאבקים באדם, שני מאבקים. האחד היא שלמות ומעלת עצמו שיהיה לו לעתיד, והוא עזיב והאור, אשר כל אור מורה על המציאות, כמו שהשחור שהוא הפך האור מורה על העדר, כמו שאמרנו, כי בעולם הזה היה משחיר עצמו, פירוש זה שנתן עצמו להעדר, כי בכל מקום השחור מורה להעדר, הפך האור. כי האור הוא המציאות, והחושך שהוא השחור הוא העדר לגמרי. כי הכל נמצא באור, הוא בלתי נמצא בחושך. לכך החושך מורה העדר. ואמר כי המשחיך עצמו על דברי תורה, הוא משים גופו בעולם הגשמי כאילו הוא נעדר ובלתי נמצא, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מביא גזיב שלו בעולם הבא, שייתן לו המציאות הגמור, בעולם הנבדל הוא עולם הבא הבלתי גשמי. כן, רואים עריכות בדברי המהר"ל לברר מושגים עמוקים קצת. עניין של הוויה ועניין של העדר. הוויה זה אור, העדר זה, ההפך מן האור זה חושר. מה שאומר כאן המהר"ל בקיצור, שהאדם עניינו בעולם שלנו לקנות מדרגת האור. מיד בתחילת התורה, מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר שזאת המטרה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום, עד כאן היש. ויאמר אלוקים יהי אור. אם כן, יש כאן בקשה, דרישה, יהי אור. עד עכשיו רק תיאור המצב. כלומר, שיהיה אור, זה בעצם המגמה שהקדוש ברוך הוא מבקש בעולמו. התורה לא מספרת את זה כדי להגיד לנו רק מה הקדוש ברוך הוא עושה, כי הרי התורה היא הוראה לנו. אם כן, תלמד מהבורא והלכת בדרכיו. אם השם בעולם של חושך אומר יהי אור, זאת אומרת הוא בא לומר לך, זה מה שאתה צריך לעשות. כן, זה המצב. תבוא ותגיד, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום, זה ידענו, זה המצב. השאלה מה עושים? אומר אלוקים, ויאמר אלוקים יהי אור. ויהי אור. זאת אומרת, אם אתה מבקש, זה מה שיהיה. אם כן, ענייננו בעולם, המהר"ל אומר ברור מאוד, שאנחנו נבקש את האור. זאת אומרת, נבקש את הנשמה. נר השם נשמת אדם. וכדי שהאור הזה יופיע, הרי הנשמה סוף סוף, היא נמצאת בעולם חשוך. הגוף לא רואים באופן טבעי אור הנשמה מופיע. עד שחוכמת אדם תאיר פניו. זהו. סוף סוף זה מופיע. זה מתגלה. חוכמת אדם תאיר פניו. זהו, זהו, זה, סוף סוף, זהו. אדם קנה חוכמה, זה מאיר את פניו. אדם יכול, אם כן, לגרום לכך שהאור יופיע עליו, וגם מתוך זה גם יאיר את העולם כולו. ממש. אדם שהוא הצליח לעשות את המעבר הזה, בעצם הוא מאיר עכשיו את כל העולם כולו מאור. עד כדי מצב של משה רבינו, שקרן אור פנים. זהו, זה מציאות אור באופן מובהק. אשר רבינו קרן אור פנים. כולו אור, כולו אור. כולו תורה, כולו אמת, כולו טוב. זה קרה כשהוא נולד כבר, והוא אחר כך עשה את זה בחייו. חוכמת אדם תאיר פניו. עד כדי כך שהוא צריך לשים מזווה, כי אנשים לא אכלו כבר להתקרב אליו, מרוב אור שקרן. עד עכשיו אנחנו קולטים את ניצוצות האור של משה רבינו. כל פעם שאנחנו באים ללמוד תורה, זה קצת מקליטת האור שקרן אור פניו, שמשה רבינו, עד כדי כך. אור עצום שמאיר את המציאות מאז ועד עינה, וממשיך. כל מה שאנחנו מבינים בתורה, זה מכוחו של משה רבינו, שבאמת האיר את המציאות מן האור הזה. אז אומר המהר"ל, זה מה שכתוב כאן, כל המשחיר פניו על דברי תורה. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מביק זיבו לעולם הבא. זאת אומרת, זו המטרה. המטרה זה מביק זיבו לעולם הבא. זאת אומרת, זהו, שהוא, אדם הופך להיות אור. כולו אור. זה העניין. עכשיו, כמובן, דורש המון מאמצים. כי הגוף, כקליפה, סוגר על כל זה. ולכן האדם צריך המון עבודה להגביר את האור ולא לתת אף פעם למשהו שיסתיר את האור הזה. כן.
אם התורה הזאת היא מה שמאיר את פני האדם בעולם הזה, כן. שקוראים לו לאור, אז למה הוא משתמש דווקא בביטוי כל המשחיר פניו על דברי תורה? על דברי תורה מאיר פניו, ואז מתוך זה העולם הבא עוד יצא.
כן. זה לכאורה הפוך מן הפסוק שאמרתי. חוכמת אדם תאיר פניו. ופה כתוב, כל המשחיר פניו בעולם הזה, על דברי תורה בעולם הזה. אז מה זה משחיר פניו על דברי תורה?
בלשון שחר, הוא מאיר אותו כמו שחר, שחר מתחיל את האדמה, הוא שופך אור על התורה
שמתקיים
אותו בעולם.
יפה. יפה. משחיר זה מלשון שחר. בקע אור השחר. יפה. כן, אבל...
המשחיר זה צער.
מה?
המשחיר זה צער.
המשחיר זה צער. כלומר, הדברי החכמים מאוד מדויקים. כל המשחיך פניו על דברי תורה. זאת אומרת, כשאתה רואה האדם במאמץ, אז הוא נראה עם צער. כשהוא נראה עם צער, מה שאמרת, ידידיה, אדם שעכשיו עסוק במאמץ, תסתכל על הפנים שלו, הוא כולה כזה מלא מאמץ, זה נראה כצער, נכון? וכשהוא גומר את המאמץ, חיוך על הפנים. ככה זה עובד. אדם רץ, אדם הולך הרבה, אתה תראה אותו ככה, הוא כולו מזיע, כולו מלא צער, אבל אחרי שהוא גומר את המאמץ הזה, פתאום האור בוקע. זאת אומרת, מה עשה המאמץ הזה? המאמץ הזה בעצם גרם לכך שהמציאות החומרית שבאדם הופכת להיות הרבה יותר דקה. אז מבחינת